אנחנו בשעה טובה מתחילים את החלק האחרון של ספר שמות, שעוסק רובו ככולו בענייני המשכן. וראוי לחזור ולהקדים מה שאני חושב שאמרנו, אני לא זוכר, את הקדמתו של הרמב"ן. הקדמתו של הרמב"ן לספר שמות, שאומר שספר שמות הוא ספר הגלות הראשון והגאולה ממנו. והרמב"ן ישר בא ואומר, אני יודע שאתם תשאלו אותי, אני אומר את בשפה שלי, אם אתה אומר לי שספר שמות זה ספר הגלות, זאת אומרת פרעה, יציאת מצרים, והגאולה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה רק חצי ספר שמות. החצי השני עוסק בכלל במשכן. אומר הרמב"ן, מי שחושב שגאולה פיזית מספיקה, טועה. גאולה לא מתממשת עד שאתה לא בונה את בית המקדש. רוצה לומר, הגאולה הפיזית והגאולה לא הרוחנית. ולכן יש לנו פה חמש פרשות עם הפסקה קטנה של חטא העגל, שעוסקות בענייני המשכן, שאגב, אם תסתכלו על תרומת תצווה ויקל פקודי, מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, יש מה לעסוק בהבדלים שבהם ובהשוואות שבהם, אבל לא זה אני רוצה לדבר. קודם כל צריך לומר, יש דיון בפרשנים מתי הצטוו בני ישראל על בניית המשכן. הנפקמינה הגדולה היא, האם המשכן הוא תשובה לחטא העגל? זאת אומרת, אלמלא בני ישראל היו חוטאים בעגל, יכול להיות שלא היה משכן. יכול להיות. ולכן אגב, המדרש בתנחומה אצלנו בפרשה, כותב המדרש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שואל המדרש, אי מתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכיפורים עצמו. ואז מוסיף המדרש ואומר, אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, אמר רבי יהודה בר שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מדרש תנחומה אצלנו בפרשה. המושג של אין מוקדם ומאוחר בתורה מופיע בעוד כמה מקומות.
בעצם שהציווי על המשכן ביום כיפור עצמו?
הציווי היה, למרות שמשה רבינו כבר קיבל את זה קודם, אבל התורה כתבה את זה מאוחר יותר. אין מוקדם ומאוחר בתורה. ואז הוא מביא פסוק ממשלי ללמד אותנו שאין מוקדם. וזו שיטתו של רש"י. רש"י אצלנו בפרשה ויתן אל משה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה. שהרי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ומחרת התחיל בנדבת המשכן. זה שיטתו של המדרש. גם רבינו בחיי כותב, ומצווה זו הייתה למחרת של יום הכיפורים. אף על פי שהאבון הוא קודם למעשה המשכן, שהאבון היה בתמוז, ומעשה המשכן היה אחרי יום הכיפורים, בכל מקום התורה שכל דרכי דרכי נועם רצתה להקדים עניין מעשה המשכן שהוא הכפרה קודם של אבון. במילים אחרות, יש מחלוקת בפרשנים, האם ציווי המשכן היה לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל. הנפקמינה, האם הוא תשובה לחטא העגל או לא. הרמב"ן אגב אצלנו בפרשה ובעוד הרבה מקומות, הרמב"ן משתדל לא לשבש את הכרונולוגיה של פסוקי התורה. שיטתו היא, משתמשים בין מוקדם ומאוחר בתורה רק כאשר קלו כל הקיצים. אומר הרמב"ן בכמה מקומות, לדוגמה בספר ויקרא בפרק ח', פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מוקדם לשון רש"י. ולמה נהפוך דברי אלוקים חיים? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לכתוב, היה כותב את זה, עצם הזה שהוא כתב את זה, סימן שזה הסדר. ועל דרך הישר נצטווה משה במלאכת המשכן קודם למעשה העגל. וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא בבטיחו שישר שכינתו, ידע מעצמו שמצוות המשכן מקומה עומדת. קודם כל תדעו, ברקע הדברים יש מחלוקת מהותית מה התפקידו של המשכן. האם הוא תשובה לחטא העגל או לא? או אם נשתמש בעגה הלכתית, האם הוא לכתחילה? או במרכאות בדיעבד. אבל אני חושב שבין כך ובין כך יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה שהוגי הדעות בכל הדורות עוסקים בה. יש פה שאלה עקרונית מאוד קשה על המשכן ולימים למקדש. הרי בהרבה מקומות בתנ"ך, וזה יסוד אמונתנו, רואים את זה בכל בוקר לפני התפילה, אין לו גוף ולא. עכשיו אנחנו בונים בניין שמקבלים את המפרט הטכני המדויק שלו. כמה עמות פה, כמה עמות פה, חצי עמה פה, חצי עמה פה, מאיזה בדים, מאיזה עורות, מאיזה זה, מאיזה כסף, זהב, נחושת. אומר הפסוק במלאכים א' בפרק ח', כי האומנם ישב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. אומר הנביא, אין לקדוש ברוך הוא בית. אז איך אתה מזמין את המשכן? הפסוק בישעיה אומר, הפטרה, כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. זאת אומרת, כשאנחנו באים ואומרים, תקשיבו, בוא נבנה לקדוש ברוך הוא בית. זה אמירה קצת מוזרה, לא? לבנות לקדוש ברוך הוא בית? זה לא מוזר? עם שולחן, עם ארון, עם מנורה, כל המצרכים שדרושים בבית? עכשיו, לא אני אומר את זה, חז"ל אומרים את זה. עכשיו, לא חז"ל אומרים את זה בשמו של מי? של משה רבינו. בואו תראו מה הילקוט שמעוני אצלנו בפרשה, רמז שין סמך ה', קרם ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני זה למעשה מקבץ מדרשים קדומים יותר, הוא נכתב פחות או יותר לפני 1,000 שנה. זה ילקוט שמעוני, הוא נשם מדרש, אבל הוא אוסף הרבה מדרשים. המדרש רבא והמדרש תנחומה הם 800 שנה או 700 שנה לפני. הוא אוסף, שימו לב ללשונו של ילקוט שמעוני אצלנו בפרשה, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו. שמים לב לתגובה של משה רבינו? הוא נבהל ונרתע לאחוריו. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתיב, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואתה אומר, ועשו לי מקדש? אז גם משה רבינו שאל את השאלה הזאת. משה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, תבנו בית. הוא אומר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, הרי זה עלול לגרום טעות לאנשים שיחשבו של הקדוש ברוך הוא יש בית. עכשיו, זה אתגר, אם תרצו ניקח מעגה לכל אורך המגרש. אתם יודעים שהשולחן ערוך כותב שכאשר אדם מחילה מכבודכם נכנס לשירותים, הוא אומר, התכבדו מכובדים. קרים את ה... וכותב השולחן ערוך, ולא נהגו לומר כן. מה? אבל למה לא נהגו? מה הרעיון שעומד אחרי זה?
המלאכים לא יחכו לך.
שהמלאכים באופן עקרוני היו אמורים להיכנס איתך גם לבית הכיסא. זאת אומרת, הקדושה על פניו נמצאת בכל מקום. קשה, אתה לא יכול לצמצם אותה לאיזשהו מקום. ואתה פה בונה בית... ואומר, הנה, זה המקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה. עד כדי כך שמשה רבינו נבהל ונרתע לאחוריו. לבוא ולומר של הקדוש ברוך הוא יש בית, זה קשה מאוד. בואו נקרא רגע את לשונו של ספר החינוך. מכירים את ספר החינוך? ספר החינוך, מי כתב אותו? יודעים את שמו הפרטי ואת מקום מגוריו.
מה?
הוא כותב בספר שמות באחת המצוות, כך כתבתי אני אהרון הברצלוני. זאת אומרת, יודעים שקוראים לו רבי אהרון, ויודעים שהוא גר בברצלונה. רוב הדעות שמדובר ברעה, רבי אהרון הלוי, בר הפלוגתא של הרשב"א. אגב, שלימים תלמדו בעזרת השם איסור ואתר, הלכות טרפות, הלכות בשר וחלב, יש ספר של הרשב"א שנקרא תורת הבית, שעוסק בענייני איסור ואתר. והראה רבי אהרון הלוי, שאולי זה ספר החינוך או שזה מישהו אחר, לא יודע אם זה אותו אחד, אבל זה רוב ההשערות, כתב על תורת הבית פירוש שנקרא בדק הבית. גם לבית יוסף יש בדק הבית, זה בדק. והרשב"א כתב ספר פירוש חדש, תשובות על בדק הבית, ושם הוא תוקף את הרב אהרון הלוי בחריפות. תסתכלו פעם, תפתחו תורת הבית, כל פסקה של הרשב"א בצד שנקראת משמרת הבית, מדבר כתלמיד שלא למד. באמת, אז זה כנראה רבי אהרון הלוי. שימו לב מה כותב בעל ספר החינוך על בניית המשכן. הכל להכין הלבבות לעבודו, התעלה, לא מהיותו צריך לשבת בית אנשים ולא בצל קורותם. כי השמיים ושמי השמיים לא חלקלו, וכי הבית אשר בנו בני האדם צריך לכבודו חלילה? הכל רק בשבילנו. כך טוען בעל ספר החינוך. אבל אני רוצה להקשות עוד יותר. ברשותכם, ערב של קושיות. כשאנחנו מעמיקים בכלי המשכן, אנחנו, איך אמרנו על משה רבינו, שמע ונרתע לאחוריו, יש עוד כמה דברים שאנחנו מתפלאים מאוד במשכן. כי החלק הכי קדוש במשכן זה קודש הקודשים, שבו מה יש? ארון. ארון. עכשיו כתוב, ונועדתי אליך, כן, הקדוש ברוך אומר שהוא יוועד אלינו בין הקרובים. והתורה מתארת אצלנו בפרשה, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וכו' וכו'. ועל הארון, ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים רגע על אותו ארון העדות ועל הכפורת, מה יש למעלה?
קרובים.
מה זה קרובים?
מלאכים.
זאת אומרת, כשאתה נכנס עכשיו לקודש הקודשים, מה אתה רואה? קרובים. שממה הם עשויים?
מזהב.
נכון? איך שמתארת התורה אצלנו בפרשה, ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמאה וחצי רוחבה, ועשית שניים קרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשה את הקרובים. ואכן תיאורים של הקרובים הללו, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה נראה, מופיעים גם בתנ"ך. ספר מלכים א' פרק ו', שלמה המלך בונה את בית המקדש. מתאר הנביא, ויעש בדביר שני קרובים עצי שמן, 10 אמות קומתו ו5 אמות כנף הקרוב האחד ו5 אמות כנף הקרוב השנית. שלמה המלך בונה קרובים ענקיים, אדירים. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, ונועדתי לך שם ודיברתי לך על הקרובים בין שני הקרובים. ואנחנו מוצאים את זה לכל אורך התנך. עכשיו, המילה קרוב בעברית זה מלאך, נכון? ספר מלכים ב' פרק י"ט, והתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. ישעיהו פרק ל"ז, השם צבקות אלוקי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוקים לבדיך. תהילים פרק צדיק ט, השם מלך הגזו עמים יושב קרובים תנות הארץ. שואלת הגמרא במסכת סוכה, מה זה קרוב? אמר רבי אבאו, כרביה, זה חף הדמיון, כמו ילד, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה. זאת אומרת, זה נראה כמו שני ילדים. אומר אבן עזרא אצלנו בפרשה, אמרו קדמוננו כי צורת קרובים כשני נערים, ופרשו קרוביה בלשון ארמי, והחף משרת, חף הדמיון. ונכון דיברו שהיו כצורת ילדים. עכשיו בבקשה תסבירו לי איך זה יכול להיות. מה הרעיון בזה? מה הרעיון בזה? שאתה נכנס לקודש הקודשים, יש על הזה שני מלאכים בצורת ילדים. עכשיו צריך לזכור, ותגידו לי אם מותר בכלל לשאול את השאלה, יכול להיות שאתם צריכים לסקול אותי בחומשיכם. אבל התורה חוזרת פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. ספר שמות פרק ח', לא תעשה לך פסל. ויקרא פרק ח' ו', לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם. דברים פרק ד', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל. דברים פרק ד', הישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיו שלכם ועשיתם לכם פסל, וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם. עכשיו תסבירו לי, התורה חוזרת פעם אחר פעם, פעם בעיקר בספר דברים, בנאום של משה רבינו, אנחנו לא עובדים פסילים. מותר לי לשאול על הקרובים או שהשאלה לא לגיטימית? מה אתם אומרים? כי זו שאלה קשה.
כי זה ציווי השם מפורש.
נכון? אבל אנחנו רוצים להבין רוצים להבין.
זה לא פסל שאתה עובד
עליו. אבל משם הקדוש ברוך הוא נועד אלינו. אם התורה כל כך מזהירה, כל מה לא עזוב ולא עזוב, שבו נתעלה באילנות גבוהים. באילנות גדולים. זה מקל עלינו. כשרואים שיש מי ששאל את השאלה, זה מקל עלינו. רואים, תראו מה שואל האברבנל. האברבנל, אתם יודעים, שואל תמיד בצורה נוקבת. הוא לא רואה אף אחד ממטר, כמו שאומרים היום. האברבנל שואל, תראו את השאלה ששואל האברבנל. אקרא אותה שחור על גבי קרם. עכשיו זה במחשב, אבל באופן עקרוני זה על גבי קרם. השאלה השנייה, האברבנל מביא רשימה של שאלות, ואז בעריכות היה מי שאמר שזה בעייתי ללמוד האברבנל בליל שבת, כי אתה קורא את השאלות ונרדם בלי שקראת את התשובות. מאתגר. אומר האברבנל, בעניין הקרובים שציווה התברך לעשות על הכפורת, אני קורא עכשיו את האברבנל, שימו לב למילים, יראה שהיה עובר בזה, הלא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואיך ציווה אותם לעשות מה שהוזהרו ממנו. אברבנל שואל, אנחנו יודעים איך אומרים החבר'ה, אני נתלבא אברבנל, שואל אברבנל, איך יכול להיות התורה מזהירה פעם אחר פעם פעם אחר פעם לא לעשות פסל, ופתאום היא אומרת הנה תעשו פסל. אז אנחנו צריכים להבין את הנקודה, מה הקרובים האלה רומזים לנו, מה הם מלמדים אותנו. יש פה זה משהו מיוחד בעובדה ששמו קרובים מלאכים על הכפורת, ומשם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. השאלה ברורה? שאלה קשה, תדעו לכם. יש פה למעשה שני רבדים של שאלות. שאלה ראשונה, אם הקדוש ברוך הוא צריך בית, וזה כבר ראינו שהפרשנים שואלים, אפילו המדרש, אפילו משה רבינו. שאלה השנייה זה בעניין הקרובים. שואל אברבנל, אתה נכנס לקודש הקודשים, ומה שאתה רואה, לכאורה, ציווה אותם לעשות מה שיזהרו ממנו. עכשיו, הגויים התלבשו על הדבר הזה. הגויים התלבשו על הדבר הזה. המדרש באיכה, איכה רבה פרק ט', שימו לב, מתאר איך נכנסו הגויים לבית המקדש. חורבן בית ראשון, או בית שני. אתה מוצא בשעה שנכנסו שונאים לירושלים, נכנסו עמהם עמונים ומואבים. בית ראשון. שלאמר, ידו פרס צר על כל מחמדיה. נכנסו לבית קודשי הקודשים, הגויים, ומצאו שם שני קרובים. נטלו אותם ונתנו אותם בכליבה, בתוך כלוב כזה, בתוך ארון, והיו מחזירים אותם בחוצות ירושלים. זה הגויים. חורבן הבית. תראו לכם, הם מסתובבים עם עגלה בחוץ, עם ארון ושני הקרובים עליו. והגויים צועקים, והיו אומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עבודת כוכבים? ראו מה מצינו, ומה היו עובדים? ככה טוענים הגויים. ככה טוענים הגויים. עכשיו, האמת, אפשר להמשיך ולהקשות גם על פי התיאור של הגמרא ביומא. וזה תיאור מאוד מאוד מפורסם. הגמרא ביומא בדף נון דלת מביאה את דבריו של רב קטינה. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מעורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים מעורים זה בזה. הוציאו לשוק ואמרו, ישראל הללו, שברכתם ברכה וקללתם קללה, יעסקו בדברים האלה? מיד הזילום ירד הערך של בני ישראל, שנאמר, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. שאלה קשה, אבל אנחנו נתלים באברבנל. זה הרבה שלנו. והמדרש, ומוישה רבינו על בניין הבית ועוד. שימו לב איך מגדיר את השאלה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג יש ספר שנקרא תפארת ישראל. סתום, אתם מכירים אותו, נכון? בפרק מ"ו כותב המהר"ל כך, ויש שואלים בעניין הקרובים שבמקדש, כמו שאמרו במדרש, בשעה שנכנסו שונאים למקדש נכנסו המון עבר השם וזכרו להם וכולי. הרי אלו הקרובים כמו כל דבר אשר ברא השם ידבר וסידה בחוכמתו, איך אפשר לומר שזה יציאה מרשותו? אמר על כן בכבר לענות כאילו על השאלה, איך זה יכול להיות? מי שטוען, בוא נציע כיוון אחד מתוך כמה כיוונים שיש בפרשנים להסביר למה נבחרו דווקא קרובים. עכשיו קודם כל התשובה הברורה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לנו רשות לא. אתם יודעים ששמעתי פעם בשם רב צבי יהודה, למרות שאומרים את זה בשם עוד, בסוף התפילה אנחנו אומרים אין כאלוקינו, אין כאדוננו, נכון? אין שאלות. שורה הבאה מה אנחנו אומרים? מי כאלוקינו? אבל הרגע אמרת שאין. מה התשובה? אם אתה יודע שאין, מותר לך לשאול מי. אנחנו רוצים ללמוד כדי להבין. לא יש גמרא בסוף ברכות שמתארת התנהגות של תלמידים בצורה מאוד מאוד חריגה כדי ללמוד מהרבס שלהם. אחד התלמידים נכנס אחרי רבי עקיבא לבית הכיסא ולמד ממנו שלושה דברים, ואחד נכנס להולך, שאלות מאוד מאוד קשות. ושואלים אותו את התלמידים, ריבונו של עולם, ככה עד פה? אומר תורה היא
ללמוד
אני צריך. רוצים ללמוד, נכון? רוצים ללמוד השם אמת ותורתו אמת, רוצים להבין, לנסות להבין. אנחנו יודעים שיכול להיות שלא נבין. הקדוש ברוך הוא החליט קרובים, קרובים. הוא אמר, מי שאמר לא, אמר כן, לגיטימי. הנקודה שיש בחלק מהפרשנים זה להסתכל קצת אחורה. אתם יודעים שהיום לא הייתם בהר הבית, אני משער, או הייתם, אם הייתם, הייתם בזה. אני לא רוצה להגיד בעוונותיי, אבל הייתי בתוך כיפת הסלע. מכירים את המסגד עם הזהב למעלה? הייתי בפנים. הייתי בפנים. לא תזכו להיכנס, כי אסור מבחינה הלכתית, קודם כל. באמת, לא נותנים ליהודים להיכנס.
לכתחילה או בדיעבד הרב נכנס?
אני נכנסתי לכתחילה. נכנסתי במסגרת תפקידי באחד משירותי הביטחון. הייתי אז שיעור י"א בישיבה, וכבר הייתי בזה. נסעתי השכם בבוקר, 5 בבוקר. נסעתי, התפללתי במניין בירושלים, עליתי ללשכתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חיכיתי בתור 1.5 שעות. נכנסתי לרב אליהו ושאלתי אותו, כבוד הרב, אני עובד בשירותי הביטחון ואני צריך להיכנס להר הבית. שאל אותי כל מיני שאלות, לא נחזור, לא משנה כרגע, למה ומי ואיך ומה, והסברתי לו. אמר לי, כנס. שאלתי אותו, כבוד הרב, יש מקומות שאסור להיכנס? אמר לי, תיכנס לאן שאתה רוצה. אמרתי לו, לטבול? אמר לי, תטבול. עכשיו לצערי, קודם כל הוא היה מאוד עסוק תוך כדי, שאלו אותו עוד שאלות, טלפונים וזה. לא שאלתי אותו, סבורס, כן, למה? אמר לי, להיכנס. אמר, חזרתי לשירות, אמרתי, אני יכול להיכנס, נכנסתי ל... למה אני אספר לכם את זה? כי בתוך כיפת הזהב, שהיא לא המסגד המרכזי, כן? אתם מכירים קצת את המסגד המרכזי מבחינת האסלאם, זה כיפת הכסף, מה שאנחנו קוראים. או בערבית הוא נקרא? מסג'ד אל-אקסה. מה זה אל-אקסה? הרחוק, הקיצון. מסג'ד אל-אקסה. עכשיו, בתוך המסגד הזהב, כיפת הסלע, אין רצפה. אתה לא יכול להיכנס, יש רק מסביב כזה, יכול להיות. באמצע זה סלע, סלע גדול. כותב הרדבז בתשובה, קוראים את הרדבז, הרב דוד בן זמרה, היה מראשוני האחרונים, מאחרוני הראשונים וראשוני האחרונים, חי לפני 500 שנה, היה רבה של מצרים, תלמיד של השיטה המקובצת, של הרב בצלאל אשכנזי, ורבו של הרב יצחק לוריה, הידוע יותר בכינויו, הארי הקדוש. אז זה הרבה של הארי הקדוש, הרדבז, השו"ת שלו יש בו 9,000 תשובות מכל חלקי התורה, באמת פויסק חשוב. כותב הרדבז בתשובה שמקום קודש הקודשים היה תחת המסגד היום של הישמעאלים, כיפת הזהב. איפה שיש כיפת הסלע זה אבן השתייה. הרי בבית שני לא היה ארון, היה אבן השתייה, זה אבן השתייה. אבן השתייה היא בתוך כיפת הסלע.
כן, אז זה לא מנהרות של הכותל או
כל שלושים? לא. מנהרות הכותל אתה נכנס היום. אתה נכנס למנהרות הכותל. יש מקום במנהרות הכותל שלא נכנסים אליו, אפשר להיכנס, שם היה יושב הרב גץ. יש איזה גומחה כזאת בקיר, שזה המקום הכי קרוב לקודש הקודשים. אפשר להגיע שם, יש כאלה שמכירים? זה שייך לעמותה של עטרת כהנים. מי, הרב גץ? לא, הרב גץ היה הרב של הכותל. אז הברייתא כותבת, התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מאבן השתייה ומקודש הקודשים. אבן השתייה זה קודש הקודשים. נתון. יש גמרא מסכת סוכה, מי שמכיר שעוסקת בזה ועוד ועוד. אומר הרבנו בחיי, אצלנו בפרשה, הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, היה לפנים הפרוכת הארון, והכפורת עם קרוביו מונח על אבן השתייה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התחיל לברוא אותו מקודש הקודשים. ואז גן עדן למעשה זה בקודש הקודשים. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. שואל הפרקי דרב לזר, מה זה לעובדה ולשומרה? יש שם עבודה? ושם התורה יש מלאכה בגן עדן? לפתח ולשדד את האדמה? הכל צומח לבד. עונה הפרקי דרב לזר, לעסוק בדברי תורה ולשמור כל מצוותיה. אומר המדרש פרשת בראשית, לעשות את עבודת הקורבנות. אבן השתייה, קודש הקודשים, זה המקום שבו עובדים את הקורבנות. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על קודש הקודשים, זה הפתח של גן עדן. עכשיו תגידו לי, אתם בטוח זוכרים, במהלך פרשת בראשית, אדם וחווה חוטאים, נכון? ומגורשים מאיפה? שכבר הבנו שאיפה זה? קודש קודשים. והקדוש ברוך הוא שם בפתח מה? ומה? ומה עוד?
ושני קרובים שומרים עליו.
סרטים. אז למה אומרים שכל הנשמות עולות כאילו ממערת המכפלה?
מערת המכפלה זה יותר מאוחר, לא נעסוק בה כרגע, זה קדושה של בית עלמין. נכון, 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 גם שם. נכון. את מה?
דבר הזה עם הקרובים והבנים?
הפרקת הרב לזר, הבראשית רבה, הרבנו בחיי, כל מי שקראתי עד עכשיו. כל מה שאמרתי, אני אומר, קודש הקודשים זה מעשה אבן השתייה. אבן השתייה.
הרב, שמעתי גם שעל אבן השתייה ממש אפשר להסתכל ולראות חריטות של המה על המה. ממש כאילו אפשר לראות את הקיר.
כן, אני לא ראיתי. הייתי שם, לא שמתי לב. באמצע תחשוב שפה רק מסביב אפשר ללכת, ובאמצע זה סלע, אי אפשר ללכת עליו. לא, אבל הוא לא ישר, הוא כזה, כמו שאתה הולך בהרי ירושלים, יש לפעמים סלעים גדולים שאתה יכול ללכת עליהם, אבל הם לא שביל, אותו דבר. אותו דבר. אומר הירושלמי שהקדוש ברוך הוא לקח תרווד ממקום המזבח וברא את האדם הראשון. ולימים באותו מקום יהיה המקדש. במילים אחרות, כשאנחנו אומרים יכול להיות שהמשכן הוא, אתם זוכרים איך פתחנו את השיעור? הוא רק תגובה, הוא גם קצת תגובה לחטא אדם וחווה. הם היו בקודש הקודשים, הם היו באבן השתייה, הם גורשו משם, והם אמורים לחזור, אבל מה שומר על קודש הקודשים?
קרובים.
קרובים. לא, אבל האדם הראשון כן, כתוב שהאדם הראשון הקריב קורבנות. הנה, אומר התלמוד הירושלמי, ויצר אדם את האדם מעפר, מזבח אדמה תעשה לי, מה אדמה שנאמר על מזבח? גם כאן מזבח. אגב, קין והבל ודאי הקריבו קורבנות. ונוח הקריב קורבנות, ואברהם הקריב קורבנות, ויעקב הקריב קורבנות. אומר הזוהר בפרשת ויגש, אני אקרא את זה בתרגום לעברית, כן? זה כתוב בארמית. בואו ראה, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם כנס אפרו מארבע רוחות העולם ועשה אותו במקום המקדש למטה. במילים אחרות, קודש הקודשים זה גן עדן שגורשו משם והונחו שם שני קרובים כדי לשמור שלא יחזרו. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לגן עדן. הרי לחזור בתשובה, כשאתה אומר לחזור, זה אומר אתה מתכוון לחזור מאיפה שבאת. וכדי להיכנס לשם יש שני קרובים. שני קרובים. ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור וכו', וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדם אשר לוקח משם. והוא שם שם שני קרובים. קין, גם הוא מגורש. אומר על זה הרד"ק, קין אומר לקדוש ברוך הוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. אומר הרד"ק בספר בראשית, פרשת בראשית, גירשת אותי היום מעל פני האדמה, זו אדמת עדן הסמוכה לגן, כי שם היו אבי ואמו. במילים אחרות, כשאדם וחווה מגורשים מקודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא שם שם קרובים, ויגרש את האדם וישכן מגדם לגן עדן את הקרובים ותלת אחר. ולכן למעשה, כשאנחנו מסתכלים למה יש שם קרובים, כי אלה השומרים של גן עדן. ולמעשה כשאנחנו חוזרים לעבודת הקורבנות ורוצים לחזור לחדש ימינו כקדם, אנחנו רוצים לחזור למה שהיה לפני החטא. לשם אנחנו כל הזמן שואפים. כשאנחנו אומרים חזרה בתשובה, זה לחזור למקור, זה לחזור למקום הטהור, לפני שהסתאבנו בחטאו של הנחש. אתם יודעים, המדרש, הגמרא אומרת, שלושה או ארבעה מתו בעטיו של נחש, אמרם ואח הגדול של דוד ועוד שניים, אני לא זוכר מי, בנישה, כן, יש כמה. זאת אומרת, זה הביא מוות לעולם, ואנחנו רוצים לחזור. איך חוזרים? עושים את התהליך הפוך. אדם וחווה היו באבן השתייה בקודש הקודשים, יצאו, עזבו את הקורבנות, יצאו ויש שם שני קרובים. אנחנו עושים את התהליך הפוך, אנחנו רוצים לחזור. ולכן למה שם שם שני קרובים? כי זה הפתח של גן עדן, משם נוצד העולם. כך אומר הזוהר, כך אומר הירושלמי, כך אומר המדרש, כך אומר הפרקת רב לזר, כך רבנו בחיי, כל המקורות שקראנו. ולכן שני הקרובים הללו מסמלים את הפתח של גן עדן, את אבן השתייה.
אבל למה דווקא הצורה הזאת?
לא יודע, לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא שם שם שני מלאכים. אגב, זה מה שהיה בעולם, אז לא היה בני אדם, לא יודע. לא יודע, יש דברים שלא יודע.
ואיך להתחיל
מתפחת להתפרש? עולם אחר. יהויין, יש מאמר של הרב סולובייצ'יק. קוראים את הרב סולובייצ'יק? הלהט החרב המתהפכת. אגב, הוא מקשר את זה לציונות הדתית. באמת, יש מאמר שעליהם, יש ספר שנקרא חמש דרשות. בחמש דרשות יש פרק על להט החרב המתהפכת של הרב סולובייצ'יק, הוא לוקח את זה קצת לכיוון אחר. עכשיו, אני לא יודע אם זה עונה לכם על השאלה. לא יודע, אבל זה פחות כיוון שמסביר לנו למה דווקא זה. הוא מסביר לנו את כל המכלול. פתאום אתה רואה, זה לא סתם, זה אבן השתייה, זה כל שנברא העולם, זה גן עדן, זה אדם וחווה, זה לחזור לאן שבאנו. כן.
אפשר להסביר את זה גם פשוט כמו הרמב״ם, שם שכל הקורבנות נועדו כי זה מה שעם ישראל הכיר.
חד משמעי, תראה, חד משמעי. הרמב״ם בכלל בהרבה מקומות לוקח את זה למקום המאוד רציונלי. ואתה יודע מה כותב הרמב״ן בתחילת ויקרא, כן, עוד אותו ספר ויקרא, אומר הדברים הללו אסור לאומרם אף לשומעם. מחלוקת מאוד גדולה בין הרמב״ם לרמב״ן בהקשר הזה, והאברבנאל כתב ספר שלם לענות על הקושיות של הרמב״ן. הרמב״ם ברור לי, היה לוקח את זה כיוון אחר. בכלל, הרמב״ם אגב, ספר בראשית, חלק ניכר אומר שזה היה או נבואות או חלומות. וגם שם הרמב״ן בספר בראשית מתפלמס איתו מאוד על הרמב״ם. אני מסכים איתך, הרמב״ם היה, מה אתם מתישים את עצמכם בעניין הזה? אתם יודעים מה שכותב הגאון מבילנה על הרמב״ם? אני גם מבין ביורי דעה, הרמב״ם בכל מקום בגמרא שכתוב שדים, רוחות, כוחות כאלה, לא התייחס לזה. הרמב״ם לא התייחס לזה. אז הגאון מבין לכותב, אגב, יש מי שטוען שזה לא הגאון כתב, זה תלמיד טועה כתב בשמו, אבל זה מופיע בביאור הגר"א, שהפילוסופיה היא תתתו. כך כותב הגאון מבין. שהרמב״ם מרוב פילוסופיה, כי הוא אומר, כתוב בגמרא שדים, רוחות, אבל אני מסכים איתך שהרמב״ם לוקח את זה לצד היותר ה... אבל אני מקווה לפחות שריקחנו קצת את ההבנה, פתאום המשכן הופך להיות משהו הרבה יותר ברור. למה קרובים? ומה המיקום? ומה המשמעות? ומה התהליך? ולכן זה גם חוזרים, צריך לעבור דרך הכניסה הזאת לגן עדן. נקודה, לא חייבים להסכים, אבל זה...
עכשיו,
כן, שאלות.
כן, למה...